כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מאות מבנים היסטוריים עתיקים התגלו במערב מדבר סהרה, שהיה בעבר ככל הנראה מקום פורה עם מקורות מים רבים שהתייבשו לפני אלפי שנים. למה שימשו המבנים המסתוריים הללו? מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, היום 10 בפברואר. יום הניצחון של המחשב כחול עמוק, את אלוף העולם גארי קספרוב. זה היה ב-10 בפברואר 1996, לראשונה בעולם, אלוף עולם בשחמט הובס על ידי מחשב. במקרה הזה כחול עמוק, מחשב שפותח על ידי חברת IBM, ולכן באולפן נמצא איתנו כאן המרצה לפילוסופיה, דוקטור אביטל פלפל, שהוא גם איש מתמטיקה וגם חובב היסטוריה של השחמט. שלום לך. כמעט שומעים אותך, מיד נסדר את האפשרות לשמוע אותך, לא שומעים?
אני לא
שומע. או, מעולה, שומעים אותך. מעולה, אז אנחנו נדבר איתך, כן, על שחמט, על מכונות ועל ישראל. מדוע קספרוב האשים את אנשי IBM ברמייה ואיך הם התמודדו עם הטענה הזו? איך בכלל מחשב משחק? האם בינה מלאכותית שמפתחים בימים אלה, למשל, או משתמשים בטכנולוגיה הזו, היא בלתי מנוצחת? מהי אלפא זירו? וגם על שחמט וישראל, ונעסוק בעוד עניינים. מחקר חדש מאשר את הטענה שבידוד גיאוגרפי של אי או של קבוצת איים זה משהו שמעודד היווצרות מינים חדשים, ואילו כשבני אדם מתיישבים באי, קורה ההפך. תוצאות המחקר מספקות ראיות ישירות לכך שמינים רבים של פינגווינים נכחדו בסמיכות להתיישבות בני אדם באיים מסוימים. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. וגם גלולה שמנטרת את הקיבה במשך חודש, גם על כך נרחיב, ועל גור נמרים שהתגלה במזוודה של נוסע בנמל התעופה צ'נהאי שבהודו. האם הנוסע הוא חלק מרשת הברחה של חיות בר? זה בדיוק מה שמנסים לברר במקום שם. מיד נרחיב. האורחים שלנו הם רז חסון וגיל מרקוביץ', המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטל איטי אמירן, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, מורידים אותו, מתקינים אותו, ואפשר להאזין לנו גם כהסקט ולא רק כתוכנית בשידור חי או בשידור חוזר בערב. אז אנחנו חוזרים לקספרוב, חוזרים לשחמט, שוב נוריד הילוך ונדבר איתך. דוקטור אביטל פלפל, שלום לך.
בוקר טוב, שלום לך.
טוב, הנה אני אסדר לך את המיקרופון ועכשיו ישמעו אותך כמו... טוב, אז בוא נתחיל מהסיפור עצמו. מי היה בכלל קספרוב? מה קרה שם? מדוע הוא התמודד עם מחשב? והאם זו הייתה הפעם הראשונה שאדם שיחק מול מחשב? כן. והובס לדעת.
והובס. כן.
אחר כך, אגב, נגיע גם להיסטוריה של השחמט. אני מודה שאני באופן אישי לא יודע לשחק שחמט, אני אשמח שתלמד אותי גם, גם בשידור.
לפי ואני הייתי יודע. אבל כן, אז גארי קספרוב, שחקן רוסי, מברית המועצות יותר נכון,
okay.
היה אלוף העולם במשך שנים רבות. בזמנו הוא היה אלוף העולם הצעיר ביותר, אני מאמין, אני לא זוכר בדיוק מתי הוא נהיה, 1984 אני מאמין,
okay.
והיה אלוף העולם שנים רבות מאוד, ונחשב כשחקן החזק ביותר בעולם ואי פעם. כל השנים.
עכשיו הוא פעל בארצות הברית, אני מבין שהתחרות הייתה, הטורניר היה בארצות הברית, נכון?
כן, הטורניר היה בארצות הברית, גארי קספרוב, כמו רוב אנשי העילית, העילית השחמטאית, הוא שיחק בכל העולם, ובפרט גם בארצות הברית, כן. רוב העילית השחמטאית, למי שלא יודע, מקורה עד לא מזמן היה בברית המועצות, שפיתחה מאוד את השחמט, אבל מאז נפילת ברית המועצות, לפחות כל השחקנים הוותיקים, הם למעשה משחקים בכל העולם.
מעניין, למה דווקא הם פיתחו את המשחק הזה? אני כמעט מתפתה לשאול אותך, מה ההיסטוריה של המשחק? זאת אומרת, איפה זה התחיל?
אנחנו נגיע להיסטוריה. בברית המועצות היו סיבות רבות, זה תמיד היה משחק שהיה פופולרי בברית המועצות, וגם לפני ימי ברית המועצות, בימי האימפריה הרוסית, למשל התחרות המקורית החשובה ביותר ב-1914, אני אומר, לפני המלחמה, לפני המהפכה, הייתה במוסקבה, בחסותו של הצאר. תמיד זה היה תחביב גדול שם.
זה חלק מהתרבות אפילו.
כן, וברית המועצות פיתחה את זה גם מסיבות פוליטיות של פרופגנדה ותעמולה, אבל גם פשוט זה היה מאוד פופולרי תמיד.
לדעתי כל אתגר אינטלקטואלי הם הראשונים להתמודד איתו.
כן, בערך.
נכון, משהו בתרבות. ובכל מקרה אנחנו מבינים שקספרוב אז פעל באמריקה, בארצות הברית.
גם. בכל העולם, כן.
בכל העולם. אז איך הוא הגיע להתמודד עם תוכנת מחשב? מחשב, מה זה היה הדבר הזה? מה זה היה כחול עמוק הזה שאנחנו מכירים כשם המחשב?
אוקיי, כחול עמוק זה פשוט מאוד, אפשר לומר, תוכנה שמשחקת שחמט. וההיסטוריה של תוכנות שמשחקות שחמט היא מעניינת מאוד, ואולי נדבר קצת על ההיסטוריה של זה לפני שנגיע
בשמחה.
לזה. תראו, בשלב הראשון, במאה ה-18 וה-19, היו אוטומטים ששיחקו שחמט, כמו הטורקי במאה ה-18.
אז זהו, בואו נסביר למאזינים ולמאזינות שהאוטומטים האלה הם היו אמיתיים? זאת אומרת, זה היה מחשב? לא.
עדיין, לא. עוד לא היו מחשבים בכלל.
אז מה זה היה אותו אוטומט? זאת אומרת, איך הוא פעל?
היו שתי שיטות בדרך כלל. שחקן שחמט היה פשוט מוסתר בתוך התיפה של האוטומט. או זה היה במאה ה-18 עם הטורקי.
זאת אומרת, גם נזכיר באמת את הטורקי וכו', אלה היו מתקנים שהיו נראים כמו רובוט שמשחק שחמט, אבל
לא היו אז רובוט, נראו כמו בני אדם. הם היו בובות.
כן, נכון, בובות זה באמת מדויק יותר, אבל מי שבאמת הפעיל את הבובה הזו זה היה אדם, ואדם מסתתר.
זה היה אדם, כן.
הם קברו אדם בתוך המכונה הזו, והוא שיחק.
כן.
זו הייתה אשליה.
שאחת הבעיות הייתה שבשביל להיות שם, להפעיל את המכונה, היית צריך להיות גם שחקן חזק וגם לא בן אדם גדול פיזית, שזה היה קצת, לא השאיר הרבה מועמדים הרבה פעם.
גם מי ששיחק את אלף בסדרה היה צריך להיות קטן, אבל שחקן טוב. אוקיי, בבקשה.
עכשיו, זה היה במאה ה-18
וה-19. כן.
היו גם שיטות אחרות. במאה ה-19, אחד האוטומטים הופעל כבר מרחוק על ידי זרמים חזקים. כבלים חשמליים.
וואו.
כבל, אבל אלה לא היו מכונות אמיתיות. אוקיי?
זאת אומרת, לא היה פה שיקול דעת של מכונה. זה היה אדם לא. שמפעיל מרחוק.
זה היה בן אדם.
כן.
עכשיו, זה היה שור. זה לא הייתה רמאות בדיוק. זה היה שור כמו של קוסם.
כן. אומר.
גם קוסם מרמה אותך, אבל אתה משתתף ברמאות, פחות או יותר.
לגמרי.
כן. אחר כך התחילו, המכונה הראשונה שבאמת שיחקה משהו שקצת דומה לשחמט, באמת שיחקה בעצמה, היה אוטומט מכני, מחשב מכני, שב-1914 הייתה יכולה לתת מט לשחקן בצורה הבאה.
כן.
היא לא שיחקה שחמט מלא, אלא היו רק שלושה כלים. מלך וצריח שהמחשב האוטומט מזיז, ומלך לבד שהשחקן מזיז. עכשיו, זה
אני מנסה להבין, מה זה אומר? אתה משתמש בביטוי בבית מחשב אוטומטי, נכון? או משהו כזה?
כן, ממש, הוא היה מסביר פיזי, המכונה הזו הייתה נראית כמו, אפשר לומר, קופסה שעליה יש לוח, והכלים היו מוזזים ממש פיזית על ידי אלקטרומגנטים. Okay. לא היה צג שבן אדם מזיז.
מעניין.
ממש פיזית. וזו עמדה מאוד מוגבלת, וכל שחקן, אפילו שחקן חלש, יודע לנצח את המשחק שיש לו מלך וצריח מול מלך אפילו בקלות.
זאת אומרת, אז זה היה מין, זה לא היה משחק מלא לא. עם כל הכלים וכו', אלא זו הייתה רק סיטואציה אחת, וגם אז בקלות היה אפשר להביס את זה. משהו בתרשים הזרימה כנראה של העניין הזה לא היה מתוחכם מאוד.
זו עמדה מאוד מוגבלת, כן. אבל הדבר היה, הדבר הנקודה החשובה הייתה שזה היה אוטומט אמיתי. זה באמת החישובים נעשו באמת על ידי מכונה, ולא על ידי בן אדם
מבחוץ. לא הסתירו שם אדם.
לא.
טורקי או לא טורקי?
לא.
כן.
לא. וזה גרם לסנסציה גדולה, כשהמכונה הזו הוצגה לראשונה באיזושהי תערוכה בלאומית ב-1914.
מעניין.
אגב, אם כבר מדברים על אדם מול מחשב, ב-1951, שחקן אמן מפורסם, שקראו לו סביאלי טרטקובר, היה הבן אדם שהזיז את המלך מול המכונה הזאת באיזושהי תחרות שחמט, ולכן אפשר לטעון, אפשר לטעון שהוא האדם, האמן הראשון שמחשב ניצח, אבל זה כמובן רק בצחוק, כי זו עמדה שמראש עבודה לשחקן עם המלך.
אוקיי.
עכשיו, עד כאן זה הרעיון, אבל כפי שרואים, הנקודה היא לא כל כך השחמט, אלא הצ'אלנג', האתגר של החישוב.
אז זהו, אז ניכר היה שאנשים כן רצו להמציא איזו מכונה שמסוגלת לשחק בהיסטוריה, בין אם ברמאות או במופעי קסמים, ובין אם לא, אבל זה כן דגדג לאנושות, להמציא משהו שישחק. אגב, באמת, אני מוכרח, אני מבין שאני חורג מהנקודות או מהסדר של הנקודות שקבענו לדבר עליהן, אבל איך בכלל מחשב משחק? כשמחשב אמור לשקול איזה מהלך לעשות באופן כללי, איך זה עובד התרשים הזרימה הזה? זאת אומרת, איך הוא חושב?
אוקיי. הרעיון הוא בעצם, כמו שמחשב עושה, כל דבר אחר. אוקיי?
כן.
מחשב בתוכנה יכול להסתכל על מצבים של התוכנה, מה יהיה עם א', ב', ג', ד', וחושב קדימה ומחשב. עכשיו, הרעיון הכללי הוא שמחשב מסתכל בעמדה מסוימת, מסתכל על המסעים שלבן יכול לעשות, מסתכל על התשובות האפשריות של השחור, כן. מסתכל על התשובות לתשובות, וכן הלאה קדימה עד כמה שאפשר.
רגע, מעניין. זאת אומרת, הוא לא רק חושב על מה יכול להיות עכשיו, אלא הוא ממשיך לדמות את מה שיכול לקרות?
כן.
זאת אומרת, לא לולאה, אלא...
לא, להסתכל קדימה. כן. עץ קוראים לזה. קוראים לזה עץ במדעי המחשב. כן.
מעניין.
כן. עכשיו, אם כך, מה הבעיה? אתה יכול לשאול את עצמך. למה מחשב יכול לשחק X מיקס טריקס, כן, שלושה בשורה, בצורה מושלמת ולא שחמט? והתשובה היא כמות האפשרויות, אוקיי?
כן, מספר... אוקיי. אבל כן. עוד לפני שתרחיב על זה, אבל ניכר שמחשב יודע לעשות את החישובים האלה טוב יותר ממוח אנושי, לא?
זה מה שמעניין, שכן ולא, וזה אחת הנקודות המעניינות שנגיע אליה.
יש משמעות לאינטואיציה האנושית?
כן. וזה מה שמעניין, בהחלט.
בכל זאת, אדם הוא חכם יותר ממחשב.
זה צורה אחרת לחלוטין להסתכל.
וואו, טוב.
וזה אחת הנקודות שנגיע אליהם תכף.
אז תראה, אז אנחנו שוב נודה לדוקטור אביטל פלפל שנמצא איתנו כאן, אנחנו מיד נרחיב קודם כל על המעמד עצמו, של מה שקרה עם קספרוב, ועל העובדה שהוא טען שרימו אותו, נכון? הוא הרגיש מרומה שם.
הוא הרגיש שמסע ספציפי שעשה המחשב במשחק, באחד המשחקים, במשחק השני של הדוקרב השני ב-1997, מוכיח שה-IBM, שהקבוצה של IBM קיבלה עזרה משחקן אנושי.
טוב, אז אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה, אבל אנחנו רוצים לעבור לרגע למחקר חדש, שמאשר את הטענה שבידוד גיאוגרפי של אי, או של קבוצת איים, זה משהו שמעודד היווצרות מינים חדשים. שימו לב. תוצאות המחקר מספקות ראיות ישירות לכך שמינים רבים של פינגווינים נכחדו בסמיכות להתיישבות בני אדם. זאת אומרת שכשאי מסוים הוא מבודד, אז זה משהו שמעודד היווצרות מינים חדשים, אבל כשבני אדם מתיישבים באי, קורה ההפך. המחקר נערך על ידי צוות חוקרים בינלאומי, בהובלת חוקרת מאוניברסיטת אוטגו בניו זילנד, ופורסם במהדורה המקובנת של מולקיולר ביולוג'י אנד אבולושן, ואנחנו רוצים לדבר על המחקר הזה עם פרופסור שי מאירי, מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו מבינים שעל פי המחקר, מינים רבים של פינגווינים נכחדו כשאנשים התיישבו באי. אבל האם מדובר בקשר סיבתי? זאת אומרת, זה משהו שבני האדם גרמו לו?
חד משמעית כן. בפינגווינים ספציפית זה לא הרבה מינים, אבל בעופות בכלל כן. אנחנו מכירים היום בעולם כ-11 אלף מינים של עופות, וההנחה היא שמשהו כמו 1,500 עד 2,000 מינים נכחדו, נוספים, נכחדו באיים במהלך 3,000 השנים האחרונות, מהר מאוד אחרי שהגיעו אליהם בני אדם.
אז בוא נדבר באמת על שתי הטענות שמופיעות במחקר. ראשית, שכשאזור מסוים הוא מבודד גיאוגרפית, זה משהו שמעודד היווצרות מינים חדשים. למה? למה זה כך?
מאוד פשוט. בגלל שני כוחות, אחד זה תנאים חדשים שמעודדים ברירה טבעית, כן? אתה חשוף ברגע שהגעת לאי חדש שלא היית בו אף פעם, והוא רחוק אלפי קילומטרים אולי מהמקום הקרוב ביותר שהגעת ממנו, אז אתה חשוף לכוחות, לתנאים סביבתיים שונים שמפעילים עליך לחצים אבולוציוניים שונים, ואז אתה מסתגל או שאתה נכחד, כן? לא מצליח לשרוד במקום החדש. אם אתה מסתגל, אתה משתנה, אתה משתנה, אתה הופך או מוגדר כמין חדש. זה דבר ראשון. דבר שני, אם היית עושה את זה על הגבעה ממול, כן, אז בגלל רביעה בין האוכלוסייה החדשה לבין האוכלוסיות במקום אותו עזבת, כן, הם עדיין קרובים, עדיין יש קשר,
כן.
אז כל שינוי גנטי היה בחזרה בגלל גנים שעוברים מהאוכלוסייה השנייה, כן, בגלל אותה רביעה, עובר מן העולם, כן? ההגירה הייתה ממסכת את הסלקציה, אלא אם כן היא חזקה בצורה בלתי רגילה. אם אתה בבידוד גיאוגרפי, עבוד. אתה מתרבה רק עם מי שנמצא בסמיכות אליך. פינגווינים אוכלים בים ומתרבים על היבשה. Okay? אם אתה נמצא באי חדש שמרוחק מאות או אלפי קילומטרים מהאי הקודם, אז אוטומטית, פחות או יותר, אתה מתרבה רק עם מי שנמצא באותו מקום.
אוקיי.
ואז אתה גם חשוף לתנאים אחרים, וגם אין לך מיסוך גנטי על ידי רביעה עם אנשים, סליחה, פינגווינים, במקומות אחרים. וזה יכול להוביל ליצירה של מינים חדשים.
מעניין. אז הטענה הזו היא לגמרי נכונה. שוב נחזור על הטענה. בידוד גיאוגרפי, זאת אומרת אי, למשל, או קבוצת איים, ארכיפלג, זה משהו שמעודד היווצרות מינים חדשים, אלא אם האדם מגיע לשם, ואז פה מדברים על פינגווינים, אבל אני משער שזה לא בעל החיים היחיד שנכחד שם. מה גורם בהתנהגות בני האדם להחדה, מלבד אני משער
תראה, דבר ראשון, כשאנחנו מגיעים לאי, אנחנו אוכלים מה שיש שם. וכשאני אומר אנחנו, אז במאה ה-21 אולי פחות, אנחנו מביאים את האוכל שלנו, אבל תחשוב על פולינזים שמתפשטים על פני האוקיינוס השקט החל מלפני בערך 3,000 שנה, הם מגיעים לאי חדש, הם צריכים לאכול כי הם לא ישרדו, כן? הם לא יכולים להזמין טייק-אווי מהאי הקרוב.
מה, הם אכלו פינגווינים שם?
הם אכלו כל דבר.
הכל? כל פינגווין? כן, וואו.
הם אכלו עופות, עכשיו, בעופות האיים האלה, סליחה, כיוון שאלה הם איים מרוחקים, באוקיינוס השקט, כן? איים מרוחקים ממקומות אחרים, בדרך כלל בעלי החיים היחידים שהגיעו אליהם היו, או הגדולים, שהגיעו אליהם היו ציפורים. Okay? וציפורים האלה, רבות מהם איבדו את כושר התעופה. אז בני אדם אכלו אותם. זה דבר ראשון.
ואת קל יותר אנחנו לתפוס, ללכוד את בעלי החיים האלה?
כן. א', ב', הם גדולים, okay. אז הם מספקים הרבה בשר. עכשיו אנחנו רואים, כשחופרים באים האלה את השאריות הרוחות של בני אדם, אז מוצאים הרבה עופות לא מעופפים, ועוף לא מעופף גם לא יודע לברוח, כן? וגם אגב בעלי חיים ימיים שהיו קרובים לחוף, הרבה פעמים אנשים כאלה הכחידו אוכלוסיות של צבי ים, דולפינים שהיו מתקרבים לחוף ודברים כאלה. זה לא הכחדה טוטלית, אבל היו מנצלים את, אותם משאבים של בעלי חיים ימיים שהיו קרובים לחוף, וגם ציפורים אם היו שם לטאות גדולות או משהו כזה. Okay? כן. דבר שני, בני אדם מביאים איתם בעלי חיים אחרים.
במקרה
של הפולין. במקרה של הפולינזים מדובר בחולדה קטנה יחסית, שנקראת החולדה הפסיפית, או קיורה בלשון הניו זילנדים. אחר כך שמגיעים האירופאים, הם מביאים שני מינים גדולים יותר של חולדות שמצויים גם בארץ, החולדה הנובדת והחולדה המצויה. החולדות האלה אוכלות ביצים של עופות שמקרנים על הקרקע, גובלים.
כן.
אוקיי. Okay. בני אדם מביאים איתם עוד שלל של בעלי חיים, זה יכול להיות חזירים שעושים אותו דבר, חתולים, עיזים שמשנות את הצמחייה העליים, זאת אומרת, הרבה מעבר או לפני שאנחנו משנים את בית הגידול בצורה יוצאת דופן, אז צייד ישיר על ידי בני אדם, וצייד על ידי אותם מינים מלווי אדם גרם להכחדה של בעלי חיים.
טוב, אז הנה למדנו באמצעותך כמה דברים. ראשית, כן, אז זה נכון ככל שהמקום מבודד יותר גיאוגרפית, אז אכן נוצרים שם מינים חדשים, וכמובן שכשבני אדם מגיעים לאי מסוים, אז הם עשויים להביא להחדה של מינים מסוימים. אחת, אם מדובר באכילה, בני אדם פשוט תופסים את היצור ועושים אותו על האש ואוכלים אותו. הדבר המסכן לא פחות זה אם בני אדם מביאים איתם בעל חיים אחר, שמערבב שם את כל האיזון האקולוגי, ועשוי גם הוא לטרוף ולהפר את האיזון של מה שקורה שם. טוב, נשמע אינטואיטיבי, אבל כן, אבל חשוב לדעת. אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור שי מאירי, מבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה רבה.
אוקיי, טוב, כן. אז בוא נראה, מה קרה שם באותו אירוע מרגש שבו קספרוב, שהיה אגב הרבה אנשים שאלו אותי עכשיו באמצעות הפייסבוק, דף הפייסבוק של התוכנית, האם הוא היה יהודי? זה מאוד חשוב לאנשים פה.
קספרוב איננו יהודי לפי ההלכה.
אם כן, מדובר מצטער. בגוי.
לפי הרבנות הראשית כן, אבל אבא שלו,
אפשר לגייר
אותו. הוא היה, אני חושב, מר ויינשטיין.
אז אבא שלו היה יהודי ואמא שלו לא.
אבא שלו היה יהודי, אמא שלו לא, כן.
אבל לפי, אנחנו הולכים לפי האמא.
מה לעשות?
אבל איך הוא ראה את עצמו? זאת אומרת, הוא התייחס לעצמו כיהודי?
אני בשיחה שבזמנו דיברתי עם תומי לפיד, שהיה, תומי לפיד זל, שהיה בין השאר יושב ראש איגוד השחמט היהודי, הוא אמר לי שהוא, שקספרוב בא לארץ לחנוך את בית קספרוב, שזה בית ספר לשחמט ברמת אביב, אז הוא דיבר איתו והוא אמר לו שהוא רואה את עצמו כיהודי.
אז אפשר להרחיב את ההגדרה של מי הוא יהודי, מי שרואה את עצמו כיהודי.
נימוסין, הוא אמר את זה מתוך נימוס, או שהוא באמת מכוון זה שאלה. מה שבטוח שהוא מעולם לא הכחיש, כן, הוא מעולם לא טען שאבא שלו לא יהודי או משהו כזה. לא, זה לא.
אז איך שם המשפחה שלו קספרוב, אבא שלו היה ויינשטיין, אתה אומר?
בברית המועצות באותה תקופה, הוא היה מהשחקנים הצעירים והמוכשרים, מבקו בכלל במקור, הייתה לא מעט אנטישמיות ממסדית, והחליטו כנראה שלהשתמש, אם אינני טועה, זה שמה של האימא או משהו כזה, שזה פשוט יהיה לו יותר, יצליח יותר עם שם גוי, בוא נאמר זאת כך.
העיקר שהוא הצליח, בין אם בזכות השם הזה או לא. אז מה קרה באותו ערב מרגש?
רק שאני אעיר, יש להעיר שאלוף העולם הסובייטי במשך מ-1948 עד 1963
כן.
היה מיכאל בוטוויניק שהיה יהודי. כן, כלומר, זה לא שהיו חסרים שחקנים יהודים.
תמיד מרגיע אותנו לשמוע שזה היה יהודי.
זה אחד הדברים, כן, תמיד אומרים שיהודים טובים בשחמט וכן הלאה. אגב, זה חלק מה היסטוריה של השחמט שבארץ ישראל שנגיע אליה.
מעניין, מיד אז נדבר על זה. אז מה קרה באותו ערב? אוקיי. ישב שחקן, קספרוב, מול מה? מול מחשב? מול, כן. איך שיחקו?
איך שיחקו? אדם, אוקיי? הם שיחקו מול לוח.
כן.
ואחד מאנשי הקבוצה של Deep Blue, שזה תוכנה שרצה על סופר קומפיוטר ב-1996, הזיז את קיבל את המסעים, את המסע שעליו דיפ בלו המליץ, ופשוט עשה אותו פיזית על הלוח.
אדם פשוט הזיז כלים על גבי לוח?
אבל, כן, אבל המחשב, את המסעים שהמחשב אמר. המחשב פשוט, זה לא היה רובוט.
כן.
לא היה לו יד מכנית.
אבל מישהו וידא שבאמת האיש הזה מציית באופן מוחלט למחשב?
זה כן, זה כן. לא בעיה, זה ברור בעיה. שהיה.
אוקיי, אז היה משחק חגיגי של קספרוב מול המחשב.
זה לא היה משחק אחד. זה היה דו-קרב, קספרוב הסכים לדו-קרב של שישה משחקים, ולאחר מכן, ב-1997, דו-קרב גומלין של שישה משחקים. בדו-קרב הראשון, 1996, כפי שאת אמרת, קספרוב מפסיד את המשחק הראשון,
כן.
אבל מנצח 4-2 בסופו של דבר. כן, מנצח שלושה ועושה שני טקו, אחרי שהוא הפסיד את הראשון. ב-1997, בדוק רב השני, הוא הפסיד בסופו של דבר 3.5-2.5. כלומר, הוא הפסיד שני משחקים, ניצח אחד, והיו שלושה תיקו.
ואז למה הוא הרגיש, לפחות טען, שהייתה שם רמייה או רמאות? מדוע? מה, הוא התבכיין?
לא. זה מראה לנו משהו מעניין תכף על, על כיצד מחשבים משחקים. בואו נתחיל מהעובדות. ב-1997 הוא ניצח את המשחק הראשון דווקא, זה יצא הפוך. ב-1996 הוא הפסיד את המשחק הראשון, אבל ניצח את הדו-קרב כולו.
כן.
וב-1997 הוא ניצח את המשחק הראשון, אבל הפסיד את הדו-קרב כולו. במשחק השני הוא הפסיד, אחרי שהמחשב במסע מסוים סירב לזכות בשני רגלים. רגלי זה כלי במשחק השחמט כידוע. כן. המחשב היה תורו של המחשב לבחור מה לעשות. האם לזכות בשני רגלים ולהיות שני רגלים יותר, שזה יתרון חומרי, יתרון שמאוד משמעותי ברוב המקרים, או להמשיך בהתקפה שלו. המחשב התחיל, אם החליט להמשיך בהתקפה. וזה אכן המסע הנכון, זה אכן המסע שכל רב אומן זה הדרגה הגבוהה ביותר בשחמט, פרט לאלוף העולם, שכל שחקן חזק היה עושה.
רגע, סקרנת עכשיו, יש ממש דרגות?
כן.
אז מה הדרגות, אם כבר הזכרת את זה?
יש הדרגות...
ומי נותן את הדרגות?
אוקיי, יש, אני מדבר פה על דרגות בינלאומיות. כל איגוד שחמט של מדינה,
כן.
לאומי, יכול לתת איזה דרגות שהוא רוצה. Mm. אני אבל מדבר פה על ארגון השחמט הבינלאומי, הידוע בכינויו פידה, על שם ראשי התיבות בצרפתית, ולארגון הזה נותן דרגות רשמיות, ממש כמו שיש דרגות, אפשר לומר, בצבא או משהו כזה, דרגות רשמיות, שמבוססות על הישגים בתחרויות בעיקר. מול שחקנים אחרים.
טוב, אז עצרתי את הסיפור, אני לא רוצה להרוס. אוקיי, אז הוא הרגיש שאחד המהלכים שם היה אנושי מדי.
אנושי, ומדוע?
כן, מעניין.
כי מחשבים היסטורית ידועים כמטריאליסטים. אם יש להם הזדמנות לזכות בחומר, להיות רגלי יותר, שני רגלים יותר וכן הלאה, יש להם נטייה לעשות את זה. ותכף נגיע
לה... מה זה אומר שהם לא חושבים מספיק רחוק? הם רוצים רווח מיידי?
זה אומר על איך הם חושבים בצורה שונה מבני אדם. ופה עכשיו זה הזמן להסביר את זה.
בבקשה.
תראה. אם מחשבים, יש שתי גישות, היו שתי גישות עקרוניות שהתחילו, כשמחשבים התחילו לשחק שחמט, בערך בשנות ה-60, שהתחילו לפתח אלגוריתמים, תוכנות שמשחקות שחמט, היו שתי גישות עיקריות. גישה אחת אמרה, בואו נסתכל, בואו ננסה שהמחשב ינסה להבין כל עמדה שהוא מגיע אליה, כמו שחקן אנושי חזק, אוקיי? כמו אומן. כלומר, להסתכל לא רק על כמה כלים יש לכל אחד, אלא גם על דקויות מאוד גדולות, דקויות של העמדה. שהחייל נמצא במשבצת אחת ולא משבצת אחת אחורה, בעמדה מסוימת, זה יכול להיות בעל משמעות מאוד גדולה לאומן. בעוד ששחקן יותר חלש לא יראה בכלל שום הבדל בין שתי העמדות.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו, זו הייתה גישה א'. גישה זו מסיבות רבות לא הצליחה. זו הייתה גישה, אגב, שדגל בה, האיש שהזכרנו, מיכאל בוטוויניק, שהיה גם מהנדס חשמל בהכשרתו. אז זו גישה אחת, שלא הצליחה מסיבות שונות. הגישה השנייה, שכן הצליחה, הייתה כזאת. בואו לא ננסה לתרוח, לנסות להעריך כל עמדה שהמחשב מסתכל עליה, בצורה מדויקת ועמוקה, לפי אפשר לומר, לדמות את האינטואיציה האנושית. בואו ננסה במקום, זה נעשה אלגוריתם פשוט יחסית, שמסתכל על כל עמדה ספציפית, ברמה הרבה יותר פשוטה ונמוכה. ראשית כל, כמה כלים יש לכל אחד, ואז עוד דברים שיחסית קל לראות. למשל, האם המלך בטוח או לא, האם הכלים פותחו, כלומר, כבר לא נמצאים על השורה הראשונה, אלא התקדמו קדימה, מי שולט במרכז הלוח, ועוד עקרונות שחמטאים שקל לראות.
אז רגע, אלה שתי גישות שונות?
כן. כן.
ודאי אחת הגישות יש לה יתרון, לא?
אז מה, זה הדבר המעניין.
כן.
שהתברר שזה ממש דבר, קרה דבר מאוד מעניין. שהתברר שאם אתה נוקט בגישה השנייה, אוקיי? ואתה מסתכל על כל עמדה בצורה יחסית פשוטה.
כן, יחסית שטחית.
כל, עמד, כל עמדה ספציפית, כן. מסתכלים עליה בצורה שטחית, כמו של שחקן כן. בינוני, אבל יודע לנתח הרבה 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 עמדות, ומתמקד באלגוריתמים שיודעים לחשוב עמוק יותר, ולנתח יותר עמדות יותר קדימה, יותר לעומק, בצורה כן. יעילה, אזי המחשב מתחיל לשחק, בצורה מאוד יותר ויותר אנושית ויותר ויותר עמוקה ומתחיל לשחק מסעים שנראים מאוד אנושיים ואינטואיטיביים ומעניינים. זה כמו, אפשר לחשוב את זה כמו על המוח האנושי, שבמוח כל נוירון לא יודע מה שהוא עושה, נכון? כל תא עצב לא יודע מה הוא עושה, הוא פשוט יורה מטענים חשמליים לנוירונים ליד, אבל נוצרת מזה חשיפה. וכנראה שקספרוב לא האמין, נכון, הוא לא האמין שמחשב שהוא מסתכל על כל עמדה בצורה כל כך במרכאות פרימיטיבית, יכול רק בגלל שהוא מסתכל על 100 מיליון עמדות או 200 מיליון עמדות או מיליארד עמדות, יכול להגיע למסעים לא מטריאליסטיים. ומתברר שזה מה שקורה.
קודם כל זה מדהים, והנה למדנו באמצעותך באמת איך עבד האלגוריתם, או תרשים הזרימה הזה, אבל הוא האשים את אנשי IBM ברמאות, והם ישר פרקו את המחשב, לא? זה היה נראה כאילו הם לא רוצים שידעו שיש שם טורקי שהם הסתירו בפנים. הם כן פרשת הטורקי 2.
בערך, לא. הם היו שם סיבות אחרות לזה.
באמת, אוקיי. אז רגע, אנחנו נעצור כאן. אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה, וגם נלמד על ההיסטוריה של השחמט. בבקשה, מה אתה
רוצה? אני גם העיר שקספרוב גם חזר בו בסופו של דבר, מהשמה הזאת לפני לא מזמן שהוא באמת השתכנע סופית, כנראה שבאמת המחשב יכול לשחק ככה. נגיע לזה תכף.
טוב, אנחנו עכשיו רוצים לעבור ברשותך למאות מבנים היסטוריים עתיקים שהתגלו במערב מדבר סהרה. למה שימשו המבנים האלה? לא ממש ברור, אבל ככל הנראה חלק מהם שימשו לקבורה. נמצאו בחלק מהם עצמות אדם שתוארכו לפני בערך 1,500 שנה. חוקרים מעריכים שמדבר סהרה היה בעבר מקום פורה עם מקורות מים רבים שהתייבשו לפני אלפי שנים, ואיך הם יודעים את זה? בין היתר על פי ציורים על אבנים שנמצאו שם, ציורים של כבשים וג'ירפות שסביר להניח שחיו באזור הזה, אבל למה שימשו המבנים או רוב המבנים? אנחנו רוצים לגלות באמצעות דוקטור גיא שטיבל מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
טוב, אנחנו קודם כל רוצים ללמוד באמצעותך, האם אכן מדבר סהרה היה בעבר מקום פורה?
התשובה היא כן. באזורים של מדבר וספר מדבר מספיקה עלייה או ירידה של כמה מעלות, וזה יוצר מיד שינוי מאוד מאוד גדול. אנחנו אגב נמצאים בדיוק על רצועת המדבר, ולכן לאורך כל ההיסטוריה בעצם אנחנו מסתכלים איך חברות מושפעות מתנועות של אקלים. עכשיו, בלי להיכנס לשאלה אם יש התחממות גלובלית או אין התחממות גלובלית ומי משפיע והנשיא טראמפ וכולי, אבל אם נסתכל על הרצועה הזאת שמתחילה מקליפורניה, עוברת דרך צפון אפריקה, אזורים שלנו, מונגוליה, זאת אומרת, יש ממש רצועה שרצה לכל האורך. הרצועה הזאת מאוד מאוד מושפעת, ואפשר לראות את זה גם בארכיאולוגיה של הארץ שלנו, ותושבי הדרום מכירים את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ולפעמים גם כואב את החקלאים שברגע שיש שינוי קטן, הדבר הזה יכול להשפיע בצורה מאוד מאוד דרמטית.
זה באמת מלחיץ, במיוחד כשאנחנו מדברים פה על ההתחממות הגלובלית, לעתים אתה אומר שכמה מעלות או מעלה אחת זה משהו שעשוי להכריע אזור, לשנות את האופי שלו.
זה יכול לשנות את האזור, ולפעמים האימפקט הוא כל כך גדול, שלמעשה אנחנו יכולים לקבל קריסה, לא רק של האזורים עצמם, אלא זה כמו אבן שאתה זורק עם מדוות גלים, ואנחנו בעצם מקבלים אימפקט שיכול להשפיע על אימפריות שלמות וקריסה של כלכלות. ואחד הכיוונים בעצם המחקרים, ממה מושפעת ההיסטוריה האנושית, שם דגש מאוד מאוד גדול על השינויים האקלימיים, שחלקם קורים גם באופן טבעי, לא רק בגלל השפעת האדם. אז חד משמעית כן.
וואו. טוב, אז באמת בוא נדבר על המבנים המסתוריים שהתגלו שם.
המחקר, אם אני אמשיך את האייטם הקודם, כן. יש אפשרות להסתכל לעומק, כמו שאנחנו עושים בחפירות ארכיאולוגיות, ויש אפשרות להסתכל באופן שטוח. המחקר הסתכל בעצם באופן שטוח. הוא החידוש הגדול בעצם קיום מחקר באזור הזה, ושימוש למשל בגוגל ארת', כלי שהופך להיות מאוד מאוד פופולרי. אנחנו היום משתמשים ברחפנים, למשל בחפירות שלי במצדה, ממש בעצם הימים האלה מפעילים רחפנים ועוד כל מיני היבטים כדי לראות חישה מרחוק. באזור הזה, בעצם בגלל הריחוק שלו ונסיבות ביטחוניות כאלה ואחרות בין ממשלת מרוקו ושכנותיה, לא התקיים מחקר, והמחקר הבריטי הזה, החשיבות שלו הוא קודם כל לשים על השולחן שיש לנו פה תופעות באזור שנחשב היה כמעט נאמר ריק מאדם. התובנות שלהם בעקבות זה שמוצאים הרבה מאוד מבנים שכמעט לא חפרו אותם, זאת אומרת, יש בעצם ריכוז כרגע של מידע גולמי וכמעט אמירה והזמנה לעולם המחקרי, בואו תבדקו. מה שהם כן בדקו בכל זאת, וזה הדבר הבאמת מעניין, הם שני טיפוסים של מבנים. אחד, זה מה שאנחנו קוראים רוג'ום או מערום או טומולוס, בעצם רוגם אבנים, מערום של אבנים, מערומים שיכולים להיות מאוד מאוד גדולים, וחלק מהמערומים האלה מכסים מבנים, ולפעמים האלה אפילו מכסים קברים. למשל בעיר מגורי בירושלים, באזור קריית מנחם, יש סדרה לפעמים ממש באמצע היישוב של מערומים כאלה מתקופות, בוא נאמר לפני כ-3,000 שנה, וחלק מהם מהווים גם נקודת ציון לקברים, ותחשוב על הנוכחות שלהם בנוף, זאת אומרת הנראות שלהם, אתה יכול לעלות עליהם היום ולראות את כל המרחב וגם ראו אותם רחוק. לימים יש דברים כמו הפירמידות שאפשר לראות אותם, ובלי להיכנס כרגע לכל הסימבוליקה וכולי, ההצהרה הזאת של קבוצת אנשים שמרכזת מאמץ, בעצם יוצרת לנו את התופעה הזאת שמראה על יכולת של התארגנות ויכולת של בנייה. תוסיף לזה
אני מוכן, רק ברשותך, מי גר שם? זאת אומרת, איזו תרבות?
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. לא יודעים שום דבר, ותראה, יש עכשיו ממש אצלנו באוניברסיטת תל אביב, היה ביום שישי האחרון יום פתוח, ואתה מזמין את האנשים לשאול, בואו תבוא למדעי הרוח ולשאול את השאלות בין השאר של המסתורין.
כן.
אני רוצה לבדוק את המסתורין הזה, כן? זה בדיוק הדברים הללו. אני אתן לך דוגמה מהארץ שלנו. יש לנו באזור רמת הגולן תופעה של קבר ענק שנמצא שתול בתוך מערום אבן בלתי רגיל, זה נקרא רוג'ום אל הירי, העין של החתול, משהו שנראה קצת כמו סטונהג', מעגלי אבן ענקיים שעמיתים יראו במהלך השנים שכנראה מדובר באיזשהו אלמנט אסטרונומי שהפתחים שבו משקפים את היום שבו יש את הזריחה ביום הארוך ביותר,
ובשקיעה
וכדומה. והם מוקפים במה שנקרא דולמנים, שכאלה גם נמצאו עכשיו במערב הסהרה. דולמן זה מילה בריטונית מהאזורים, אם אתה זוכר את אסטריקס וחבריו שהתרוצצו שם. אז באזורים האלה, בשפה שלהם, שולחן אבן נקרא דולמן, והדולמנים האלה, אחד מהם נחפר, הם בדרך כלל באמת ציון של קבר. גם ברמת הגולן יש ריכוז מאוד גדול שסובב את המרחבים של הרמה, ובמובן הזה יש משהו מאוד מאוד יפה, שאתה יכול לפעמים לראות התנהגות האנושית, זה יכול להיות במערב הסהרה, זה יכול להיות במרחבים כמו מערב אירופה, זה יכול להיות במרחבים שלנו, שחברות שלפעמים אין אפילו קשר ביניהן, מגיעות מכל מיני נסיבות, לייצר תופעות דומות שבהן מניחים את האדם לקבורה, למנוחת עולמים, ומהבחינה הזאת יש איזושהי אפשרות לעשות את הזווית ראייה הזאת של הגוגל ארת', להסתכל לא רק על התוצר של האדם, אלא בעצם מה שאנחנו משאירים אחרינו, במשחקי שחמט או שולחנות אבן, אבל המסתורין והרדיפה אחרי הפיינוח שלו הוא ממשיך.
טוב, אנחנו נודה לך על השיחה הזו, דוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, אוניברסיטת תל אביב, תודה לך.
שמחתי, יום
אחי. תודה לך, אנחנו נחזור שוב לעניין, מבנים היסטוריים עתיקים התגלו במדבר סהרה, ומתברר, לא ממש יודעים למה המבנים האלה שימשו, חלקם ככל הנראה שימשו לקבועה, אבל נתברר שמדבר סהרה היה בעבר מקום פורה, וכפי שאמר לנו הרגע דוקטור גיא שטיבל, מספיק שכמה מעלות, למעלה במקרה הזה כמובן, זה משהו שיכול לשנות את האקלים, והנה אנחנו רואים שמדובר במדבר, כשבעבר ככל הנראה היו שם מקורות מים רבים, וג'ירפות וכבשים ושמחה גדולה. עוד קצת מלחיץ בכל נושא ההתחממות הגלובלית. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור אל פינת החדשנות הרפואית שלנו, הנה. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור מיכל חמול לוטם, מומחית לחדשנות ברפואה, על גלולה שמנטרת את הקיבה במשך חודש. אגב, המפתחים של הגלולה הם חוקרים מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, MIT, שפרסמו את המחקר בכתב העת המדעי Nature Communications. שלום לדוקטור מיכל חמול לוטם.
שלום, בוקר טוב.
יש כל מיני גלולות עם מצלמות וכולי, לא? זה משהו נכון. ששמענו עליו.
נכון, תשמע, זה נורא מעניין מה שקורה פה. כן. יש בדיוק מה שאמרת, יש אפילו חברה ישראלית, גאווה ישראלית, Given כן. Imaging, שפיתחה עוד בסטור הקודם, את היכולת בעצם לקחת גלולה שכוללת בתוכה מצלמות, ועוברת בתוך המעי ומצלמת חלקי, זה מוצרים שונים, מצלמים, ואז מי שלא יכול לעשות, או לא רוצה לעשות קולונוסקופיה, יכול בעצם לבלוע ולקבל צילום עם הגלולה.
יש אלטרנטיבה? לא נראה לי שזה הוצג לי.
טוב, על זה נדבר אחר כך בפרטי. אבל מה שאנחנו רואים פה זה משהו מאוד מעניין, כי בעצם אנחנו רואים איך הטכנולוגיות זולגות בין התחומים השונים, ומתחברות ויוצרות חיבורים מאוד מאוד מעניינים. למה אני מתכוונת? אחד, איך האינטרנט של הדברים הופך להיות האינטרנט של המטופלים, או האינטרנט of health. כי אנחנו בעצם רואים שסנסורים שפעם היו, אנחנו שמים אותם על חפצים, אז היום אנחנו גם יכולים לבלוע אותם, מה שנקרא ingestibles. וזה גם לא חדש, דרך אגב, יש חברה אחרת, שכבר בסוף שנה שעברה, האמריקאים אישרו לגלולה עם סנסורים, פסיכיאטרית שמשדרת אם בלעו אותה או לא, אישרו, נתנו לה אישור FDA. אז אבל מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים את הטכנולוגיה של הסנסורים והאינטרנט של הדברים, מתלבשת על טכנולוגיות קיימות, כי הגלולה הזאת היא בעצם יכולה לעשות כמה דברים, אבל הרעיון הוא שהיא כמו דג אבו נפחה כזה, היא מתנפחת תוך משהו כמו 15 דקות פי 100, Okay. ואז היא לא יוצאת דרך השוער של הקיבה, היא בעצם מתיישבת כמו כדור פינג פונג, משהו בין פינג פונג לטניס, ראיתי ככה בצילומים בתוך הקיבה, וחודש שלם. אז מה לקחו? לקחו הידרוג'ל, שזה בכלל מה שמתנפח בתינוקות, בחיתולים החד פעמים, ועטפו אותו בעוד שכבה, ואז אנחנו רואים אינטרנט של הדברים, זה הסנסור שבפנים, עטוף בהידרוג'ל הזה, ובחוץ יש איזו שכבה פולימרית עם ננו, איך אפשר בלי ננו-טכנולוגיה, ננו-חלקיקים קטנטנים שיוצרים מין קרום כזה גמיש, שגם מורס את זה, וגם, הרי הקיבה מתכווצת נורא נורא חזק, אז הם לא רצו שזה יתפוצץ, הם ניסו את זה על קיבות של חזירים, שהן מאוד דומות לבני אדם. עכשיו, למה הדברים האלה יכולים לשמש? קודם כל, זה יכול לשמש למוניטורינג, למדידה. כי אנחנו, אם זה חודש בקיבה, זה יכול למדוד המון 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 פרמטרים, ולהחליף בדיקות אחרות שהן יותר חודרניות. דבר שני, חודש בקיבה, זאת אומרת, זה יכול לשמש לשחרור מושה של תרופה.
אז אנחנו וואו.
מעניין, פתרנו את השכחה, אנשים שצריכים לקחת תרופות באופן קבוע, לאורך, בשביל מחלות כרוניות, הרבה פעמים מאוד מאוד קשה להם לזכור, תערך הפעם בחודש, הבן אדם יש לו 8 תרופות, ו... עושים לו מין משהו מותאם אישית כזה בתוך הגלולה, וזה שחרור מושה. מתנפח יש... ואחרון, אנחנו מכירים את כל התעשייה של ניתוחי הקיצור קיבה, יש לי הרבה דברים להגיד עליה, וחלקם הם מאוד לא טובים. יש פה פתרון, אולי, שיכול בעצם לתפוס מקום בקיבה, אותו כדור מתנפח כזה.
זה נשמע באמת כמו פתרון של משהו שתופס נפח.
נכון, תחשוב שיש לך עכשיו בקיבה כדור, שהוא בין פינג פונג לטניס, הוא יכול לצלם, הוא יכול לשדר, הוא יכול לשחרר תרופות, והוא פשוט תופס מקום, שככה אנחנו, יש לנו פה אחד באמת אבולוציה של טכנולוגיות שזזות בין התחומים, בטח המדע, אתה יודע, הורז את זה במחקרים שאחר כך מאפשרים בעצם לבני אדם ליהנות, והפיתוחים האלה, וגם איך פתרון אחד, כשהוא עוד בשלב לפני שהוא ממוסחר, כי יש לנו פה פתרון שהוא עוד לא ממוסחר, זה עוד לא לשימוש של בני אדם, באמת אפשר לחשוב בצורה מאוד יצירתית על הרבה מאוד כיוונים, ואז כמובן אם זה צריך לשהות חודש בקיבה, אז צריך כמו שאמרתי, לראות שזה לא מתפוצץ מהלחצים הגדולים, וזה בדיוק מה שהם כבר בדקו וראו. ואז נשאלת השאלה האחרונה, אם רוצים, אם צריך להוציא את זה, מה עושים?
לא רציתי להלחיץ את המאזינים והמאזינות, ולכן לא שאלתי, אבל את צודקת שבסופו של דבר, מישהו צריך להוציא את כדור הפינג פונג שמורכב, או עשוי מחומר שעשויים חיתולים, שהתנפח לי בקיבה, מה עושים? אני תקוע עם חיתול, כדור, טניס, אנחנו גמורים.
אנחנו גמורים, אז מה שהם עשו, הם גם חשבו על זה, החוקרים, כנראה, יצרו את זה ככה, שאם רוצים שזה, דרך אגב, אמרנו שההתנפחות היא מהירה, אז גם ההתרוקנות צריכה להיות מהירה, ואם אתה... אם השוטים את מסתרת סידן מרוכז, אז הדבר הזה עובר דפלציה, זאת אומרת, מתכווץ בחזרה במהירות, ואז מהבחינה הזאת זה גם בטוח לא צריך להתחיל להכניס כל מיני מכשירים חודרניים חלילה ולהוציא את זה, כי הרי זה לא עובר בשוער, השוער של הקיבה, הגודל שלו הוא בערך סנטימטר, שניים, נגיד שני סנטימטר. הגלולה ממוצעת זה חצי סנטימטר עד סנטימטר, אז, ואם זה מתנפח... לקוטר של 5-7 סנטימטר, אז ברור שזה לא יעבור חוצה.
וואו, ואז את אומרת שיש הרבה שימושים לגלולה כזו, זאת אומרת, זה לא רק משהו שמנטר ומדווח, אפשר באמצעות הגלולה הזו לשחרר חומרים או תרופות, וכל, זאת אומרת, יש הרבה שימושים לטכנולוגיה
נכון,
הזו.
נכון, נכון, זה מה שעניין אותי בדבר הזה, שאמרתי לעצמי, רגע, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו רואים, אוקיי, אז פיתחו עוד איזה תרופה, למרות שגם אלה יכולות לפעמים להפוך את העולם, אבל פה יש משהו שאם יפותח בצורה מעניינת, אז גם יכול, שוב, אני רואה הרבה מאוד קשישים שבולעים לא מעט כדורים, יש כל מיני ארגוניות כאלה של תרופות, שאתה מסדר
למטבות. די, ותזכורות בטלפון, ומיליון דרכים.
ותזכורות בטלפון, באפליקציות, והנה, אמרתי לך שזאת כבר משדרת לרופא ולפסיכיאטר, אם בלה לא בלה.
עמל שינון?
סליחה?
מלשינון כזה, שמלשין לרופא שלא בלעתי את הכדור.
תקשיב, יש פה היבטים אתיים בגלולה שה-FDA אישר.
תקופת הסזון מכה בנו באמצעות ניטור גלולות.
ותחשוב שזה שימוש פסיכיאטרי, זה אוכלוסיות הכי פגיעות, המוצר של פרוטאוס, לא הדבר שאני מדברת על המצב.
האנשים שהם למשל פרנואידים, פתאום משהו מדווח לרופא, הם עוד יותר פרנואידים.
נכון. לכן צריך לדעתי חד משמעית הסכמה של המטופלים, אני...
צריך להיזהר פה עם
חושבת שזה לא...
ניסיון שלי להצחיק את האייטם. אוקיי. לא, בסדר, אז
בואי... אבל פה יכול להיות משהו שאם המטופל יסכים, זה יכול להיות בכלל פתרון שיקל עליו.
לא, אבל זה כמובן דבר שהוא חשוב מאוד. אז נסכם את העניין, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, אז אנחנו מכירים באמצעותך גלולה, שבגדול אני בולע אותה, מתנפחת לגודל של כדור טניס, עשויה מחומר של חיתולים, חוגגת לי בקיבה, מקננת בקיבה, בסופו של דבר אפשר להוציא ממנה את האוויר במרכאות, ואיכשהו לשטוף אותה החוצה, אבל באמצעותה אפשר גם לשחרר חומר, חומרים, גם לנטר את הטכנולוגיה שעשויה להיות באמת מאוד חשובה.
לגמרי, ובסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו צריך לחכות לראות שהיא תבשיל, אבל זה גם חיבור של האינטרנט של הדברים, כן. גם ננו-טכנולוגיה, אחלה טכנולוגיה.
אני מודה לך, דוקטור מיכל חמו-לוטב, ואתם אגב מוזמנים לגלוש באתר Beyond Medicine. תודה רבה לך, דוקטור מיכל חמו-לוטב.
תודה לך.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו, אז אנחנו מציינים כאן את הניצחון של המחשב כחול עמוק על קספרוב, זה היה ב-10 בפברואר, אבל ב-1996. אנחנו נודה לדוקטור אביטל פלפל, שהוא גם מרצה לפילוסופיה, גם איש מתמטיקה, הוא מכיר את ההיסטוריה של, של כל נושא השחמט כמובן. אתה נשאר איתנו לעוד שעה, נכון?
כן, אני אראה פה גם בשעה.
יש קשר בין שחמט לבין ישראל, הזכרנו שקספרוב היה לא חצי יהודי, כי אין דבר כזה, אבל אבא שלו היה יהודי, אבל יש היסטוריה?
בהחלט. יש היסטוריה גם בין היהודים לשחמט, הרבה הרבה לפני ישראל, וגם בזמן התקופה הציונית לפני קום המדינה, וגם בזמן המדינה.
גם תוך כדי הכרזת העצמאות. כן. תוך כדי זה
שבן-גוריון
אמר את הדברים. אוקיי, אז אנחנו מיד נרחיב על זה ממש בתחילת השעה הבאה. נספר לכם יעמל על המשדר, גם ברגעים אלה. האורחים שלנו הם רס חסום וגיל מרקוביץ', המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצור הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה לך אלון ותודה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים לדבר על כחול עמוק, על קספרוב ועל שחמט, וזה בסדר לא לדעת לשחק, אני לא יודע לשחק, אבל בואו לפחות נדע כמה דברים על הנושא הזה, לפחות בשיחות סלון נסתיר את העובדה שאנחנו לא יודעים לשחק.
שלושה שיודעים.
שלום לכם. גור נמרים התגלה במזוודה של נוסע בנמל התעופה צ'נאי בהודו. הנוסע עשה את דרכו מתאילנד להודו, והוא ככל הנראה ניסה להבריח את אותו גור נמרים בן כחודש במשקל של 1 קילוגרם, בסלסילת פלסטיק קטנה. אם הנושא הזה הוא חלק מרשת הברחת חיות בר בלתי חוקית, אנחנו מיד נרחיב בעניין הזה. שלום לכם, אנחנו שעה שנייה של שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אני דודו ארז, היום, 10 בפברואר, יום הניצחון של המחשב כחול עמוק, את אלוף העולם גרי קספרוב. בעשרה בפברואר 1996, לראשונה בעולם, אלוף עולם בשחמט הובס על ידי מחשב, שוב, במקרה הזה כחול עמוק, מדובר במחשב או בתוכנה שפותחה על ידי חברת IBM. ולכן נמצא איתנו כאן באולפן המרצה לפילוסופיה דוקטור אביטל פלפל, שהוא גם איש מתמטיקה וגם חובב היסטוריה של השחמט, ואיתו אנחנו מדברים על שחמט, על מכונות, על קספרוב ועל שלל עניינים, ונעסוק בעוד הרבה עניינים אחרים. האורחים שלנו הם רז חסון וגיל מרקוביץ', המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. חוזרים לקספרוב.
כן.
אז אנחנו רוצים... זהו, עכשיו, זה הקיו שלי לדבר. אתה התחלת לדבר, וזה משהו שאני מקבל עליו הרבה מאוד תגובות, לספר לנו על הגישות השונות של מחשבים איך להתמודד עם משחקים.
הזכרת כן, בהתחלה... עם משחק השחמט ספציפית.
נכון, אבל זה משהו שאפשר, אני חושב, גם להכליל, אבל זה להניע, מעניין. כן. אז בוא נתחיל, תן לנו שוב את השניים הראשונים, ואז נוסיף את נושא האינטליגנציה המלאכותית שהפך להיות ביטוי טרנדי.
כן.
הגישה הראשונה...
אוקיי, הגישה הראשונה שניסו לתחתת מחשבים לשחק שחמט, הינה פחות או יותר לחכות את תהליך החשיבה של אמני שחמט. הם מסתכלים יחסית כמובן, על מעט עמדות, מעט יחסית למה שמחשב יכול לעשות, כמובן הרבה יותר מבן אדם שמשחק פחות טוב,
כן.
אבל כל אחת מהעמדות האלה, הם מסתכלים עליה בצורה מאוד עמוקה, ורואים בה דקויות רבות, הרבה הרבה מעבר למספר הכלים על הלוח, או האם הכלים במרכז או לא.
התבוננות על אולי פחות מקרים, אבל יותר לעומק.
יותר לעומק. זו גישה אחת. הגישה הזו מסיבות שונות נכשלה. והדבר המעניין הוא שהגישה שהצליחה היסטורית הייתה הגישה השנייה.
שהיא השטחית דווקא.
במרכאות השטחית.
דווקא הגישה השטחית, בסופו של דבר, זאת אומרת, הסתכלות בצורה שטחית, אבל על אינספור מקרים,
הרבה יותר
זה עמדות. משהו שהתקרב יותר לחשיבה האנושית.
כן, הדבר המעניין מאוד הוא שכאשר שההתרכזות הייתה לא כל כך בשיפור של ההסתכלות על כל עמדה, למרות שגם בזה היו קצת שינויים, אלא בלבדוק כמה שיותר עמדות, וכמה שיותר לעומק, להסתכל כמה שיותר מהלכים קדימה.
סתם מחשבה, אולי המוח האנושי פועל כך? אולי כשאנחנו מתמודדים עם סיטואציה בחיים, אנחנו סורקים את אינספור המקרים, או הרבה מאוד מקרים, או דרכים להתמודד עם המצב הזה, ואז בוחרים מהר?
אולי האנלוגיה היא לנוירונים. כל הנוירונים שלנו במוח, הם עושים עבודה מאוד פשוטה, ובסך הכל, ובכל זאת, יוצאת פעולה של חשיבה.
אבל אתה אומר שיש עוד גישה, והיא כן. קשורה לאינטליגנציה מלאכותית,
כן.
AI.
כן, אז אני רק אזכיר שזו כנראה הסיבה שקספרוב חשב שהמחשב אולי רימה.
כן.
כי הוא חשב שהמחשב ראה מסע מאוד לא מטריאליסטי, שבעבר, שהמחשבים עוד לא שיחקו כל כך טוב, באמת בגלל הגישה הפשוטה שלהם על כל עמדה, הם לא היו רואים מסעים כאלה. אבל... זה מה שמעניין שזה קרה.
ככל הנראה אתה אומר שלא הייתה שם רמייה,
ככל הנראה לא
טורקי. ולא היה טורקי שהסתתר בתוך מכונה כמו שהיה בעבר במופעי קסמים.
קספרוב עצמו חזר בו, כנראה בגלל שהוא ראה איך המחשבים באמת התפתחו. עכשיו, לפני שנדבר על זה, בואו נדבר שנייה, כיום יש גם גישה חדשה מאוד מאוד מעניינת.
כן.
שתי הגישות הקודמות, התוכנה נשארת אותה תוכנה, האלגוריתם נשאר אותו דבר. אתה יכול לתת לו יותר מידע, להכניס לתוכו יותר משחקים ששוחקו, אתה יכול להריץ אותו על מחשב יותר מהיר, אבל האלגוריתם עצמו, החשיבה עצמה, בוא נקרא לזה,
תרשים הזרימה, הדרך שבה הוא מתמודד עם הדברים.
נשארת אותו דבר. כיום יש דבר שנקרא אינטליגנציה מלאכותית, artificial intelligence, שבמובן הזה המחשב לומד לשפר את החשיבה שלו עצמו.
זה משהו שאני, אמנם אנחנו עוסקים הרבה באינטליגנציה מלאכותית, אבל אני עדיין קצת לא מעכל את העובדה שמחשב יכול לשפר או ללמוד. מה זה אומר?
מה שקורה הוא שבצורה מאוד מאוד גסה, אני לא מומחה בתחום, פה אתה צריך לשאול מומחי AI, אבל בוא אני אתן לך מה שקרה. יש תוכנת מחשב שגוגל פיתחה, שקראו לה AlphaGo, שניצחה את אלוף עולם בגו, משחק סיני מפורסם או יפני, אני מאמין, ששח יפני בערך. ואני קצת טועה פה, זה לא שח יפני, משחק אחר יפני, אבל לא חשוב. בכל מקרה, זו לא הנקודה. הנקודה היא שהתוכנה הזאת ניצחה את אלוף העולם בגו, והיא עשו לה, הצליחו לה, להרחיב אותה ולעשות אותה, שהיא תשחק, ורסיה שלה משחקת שחמט, קוראים לה ורסיה זו Alpha Zero, אוקיי? עכשיו, והרעיון הגדול של התוכנה הזו שהיא מתחילה מאפס, אך ורק עם חוקי המשחק, זה לוח שחמט, אלה הכלים, ככה הם זזים. והתוכנה הזו, באופן גס, משחקת עם עצמה ולומדת מהשגיאות שלה.
זהו, זו הנקודה שאנחנו רוצים לברר. אני מבין שצריך באמת לדבר עם מומחה לאינטליגנציה מלאכותית, אבל זו גישה אחרת.
אחרת לחלוטין, היא משנה את עצמה.
זה לא רק תרשים זרימה כזה, או מערכת שסוקרת וסורקת אין ספור מקרים ופועלת על פי הדבר הטוב ביותר שנראה לה באותה נקודת זמן, אלא זה משהו יותר חכם.
כן, ובוא אני אתן את הדוגמה האמיתית, כמו שהגרדיאן דיווח כשזה קרה, התוכנה הזו הצליחה על ידי פחות או יותר משחק עם עצמה, 4 שעות אחרי שהכניסו לה את חוקי המשחק, היא הגיעה לרמה שהיא ניצחה את המחשב הכי, את התוכנת המחשב הכי חזק בעולם, את אלופת העולם במחשבים. בארבע שעות.
זה אומר שתוך יום זה היא משתלטת על כדור הארץ?
היא לא, כי זה כמובן אחת מהבעיות של בינה מלאכותית, האם באמת הרעיון של מחשב שיכול להשתלט זה אמת או סיינס פיקשן, לא ניכנס לזה, אני לא מומחה בתחום, אבל זה נותן לך איזשהו מין מושג כמה תוכנת בינה מלאכותית יכולה לשפר את עצמה ברמה אחרת. אם כי היום עדיין, עכשיו בוא נחזור חזרה, עדיין לצרכינו, כן, היה צריך, בוא נסתכל חזרה לתוכנות הרגילות, כן. מהסוג שניצח את קספרוב. היה צריך סופר קומפיוטר, סופר מחשב, של IBM ומיליוני דולרים, לנצח את קספרוב ב-1996. היום אתה יכול לקנות ב... גם חינמי יש לצורך העניין, אבל אתה יכול לקנות ב-50 אירו, או משהו מהסגנון הזה, אולי 100,
כן.
תוכנה, שקוראים לה... התוכנה הכי פופולרית כיום קוראים לה פריץ, לא משנה למה, להוריד אותה למחשב האישי שלך, והיא תשחק הרבה יותר טוב אז... מאלוף העולם. אפילו בפלאפון.
אז זו נקודה מעניינת. איך התוכנה הזו, איך תוכנה, כשאני משחק שחמט מול המחשב, סתם אצלי בטלפון, איך זה עובד?
בדיוק באותה צורה כמו שעובדת, זה עובד בשיטה השנייה. היא מחשבת קדימה, מסתכלת קדימה. זה בדיוק אותו רעיון.
זאת אומרת, נותרנו בשיטה השנייה. עדיין לא אינטליגנציה מלאכותית.
אותו רעיון. עוד לא אינטליגנציה.
אבל זה כן עובד ומצוין.
באותה רמה, התוכנית שיש לך בפלאפון היום, למעשה יכולה לנצח את אלוף העולם. אולי אני קצת מגזים, זה עניין גם שכוח ריאו, אבל מאוד מאוד.
אלוף העולם ביום רע, בואו נגיד ש...
לפחות. עכשיו, אז מה, אז אפשר לשאול, האם זה לא הורס את השחמט, נכון? למה שאנשים ישחקו עם כך?
כמו שקרה למשחק XMX דריקס, שמאז שהמחשבים, הרי אפשר להגיע למשחק שהוא, בסופו של דבר, המחשב או מנצח, או שזה טייקו, ואז הלך המשחק.
מה? לא, זה מה שמעניין מאוד, לא הלך המשחק.
מה לעשות? צריך להתמכר לפורטנייט.
לא, מסיבות, קודם כל משתי סיבות מאוד גדולות. ראשית כל יש לזכור ששחמט זה פעילות אנושית. כמו שאנשים לא הפסיקו להתחרות בריצה רק כי הומצאה מכונית,
מצחיק.
או בהרמת משקולות רק כי יש מכונות שמרימות משקל, אז מה? היא בחרה לשחק יותר.
זה משהו חברתי, נפגשים, שלום, שלום, ערב טוב, בוא נשחק. מה שקורה בפרטים של הרבה מאוד ישראלים, כמובן.
תחרויות שחמט לא הפסיקו.
מעניין.
אנשים עדיין משחקים, ובהחלט אין, להפך, אין פגיעה פה. להפך. אפילו יותר, הרבה, אפילו הרבה יותר פופולרי משתי סיבות. האינטרנט והתוכנות מחשב. כיום, כל משחקי השחמט, פעם, בתחרות שחמט, אם היית רוצה לדעת מה קורה במשחקים, היית צריך לחכות קודם כל שהמשחקים יפורסמו בספר או בבולטין בעיתון, שהיו בתחרויות גדולות וחשובות, היו יוצאים בולטינים, כאילו כל סיבוב שהיו משחקים היו יוצאים כל המשחקים, ובית, היית צריך לחכות ששחקן חזק ינתח אותם, יסביר אם שיחקו טוב או לא טוב, ומה הם עשו וכן הלאה. היום, אתה, יש לי, לכל אחד יכול לקבל אפליקציה בטלפון, במחשב, בטאבלט, שרואה מיידית בשידור חי את כל המשחקים באינטרנט, את כל המשחקים שמשוחקים, לא צריך הרי וידאו.
כן.
אתה צריך רק את העמדה, אתה נכון. רואה את זה דיאגרמה על הלוח. וממש, מי שעושה עמדה, בתחרויות חזקות, מיד אתה רואה את זה. ושנית, היות שיש את תוכנת הניתוח ברמה של אלוף העולם, אתה רואה מיידית, אוקיי? אם אנשים משחקים טוב, או במרכאות לא טוב.
אני חושב שהדבר היפה שאמרת, זה שדווקא כשהמחשבים הפכו להיות חכמים יותר, ועשויים לנצח אותנו, זה לא משהו שגרם למשחק הזה לעזוב אותנו, אלא ההפך.
להפך.
אנחנו רוצים לשחק, אנחנו גם בני אדם, בני אדם אוהבים לשחק.
תאר לעצמך שאתה הולך למשחק כדורגל, ואני יודע, מסי יושב לידך ומסביר לך הכל. זה בערך הרמה של מה שקורה פה.
טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, כי אתה גם חייב לנו חוב היסטורי על ההיסטוריה של השחמט, וגם ההיסטוריה של השחמט בארץ ישראל, וגם מי היה, רגע, מיד אמצא, בנימין זאב.
בנימין
זאב. אבל לא הרצל.
לא הרצל, פון וייסל.
זה בחור שלנו? משלנו?
שלנו, משלנו.
אז רגע, נשמע שיר ונעבור לעוד עניין, ואז נעבור גם אליו.
למרות הפון.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. גור נמרים התגלה במזוודה של נוסע. בנמל התעופה צ'נאי שבהודו, הנוסע עשה את דרכו מתאילנד להודו. הוא ניסה להבריח גור נמרים בן כחודש במשקל 1 קילוגרם בסלסילת פלסטיק קטנה. הרשויות במקום חוקרות האם הנוסע הוא חלק מרשת הברחת חיות בר. בלתי חוקית, אגב, הוא הועבר לגן חיות בצ'נאי. ואנחנו רוצים לדבר עם שוקי דוניצה, מנהל חטיבת הפיקוח והאכיפה ברשות הטבע והגנים. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו רוצים ללמוד מעט באמצעותך, ננצל את המקרה הזה כטריגר, ללמוד על סחר לא חוקי בחיות בר. מי הקהל, מי עושה את זה, למה... מי מתמחר את הדברים האלה, והאם זה דבר שגם קיים בארץ?
כן, בהחלט, לצערנו הרב, זה קיים גם בארץ. צריך להבין שיש לחיות בר ערך כלכלי גבוה מאוד. זאת עבירה מוכרת ברחבי העולם. אנשים עוסקים בזה, מבריחים מארץ לארץ חיות בר שונות ומשונות.
שמי קונה אותם? זאת אומרת, זה לקוחות אנשים פרטיים שקונים נמר?
לרוב זה אנשים פרטיים שרוצים להחזיק בחיית הבר, שהמקום הטבעי שלה הוא כמובן לא בתוך כלוב ולא בתוך בית. תשמע, כן, היא חיית בר שאמורה לחיות ולגדול בבר.
אז אתה אומר שזה גם קורה בארץ, זה לא משהו שהוא רק חול.
ממש לא, ממש לא, זה קורה בארץ, אנחנו נתקלים בכל מיני בעלי חיים שמוברחים לארץ, כמו שציינת, אכן המניע לעתים כלכלי ולעתים סתם רצון להחזיק בחיית הבר.
אז איך אתם נלחמים בתופעה הזו, מעניין, כאן בישראל?
אנחנו מפעילים מערך מודיעין, אנחנו משתפים פעולה עם גופים נוספים, עם משרד החקלאות, עם המכס, בנמל התעופה ובמקומות אחרים, וביחד מנסים להיאבק. צריך להבין שהברחה של חיית בר היא בראש ובראשונה פוגעת בחיה עצמה. זה יכול לפגוע בחיות בארץ המוצא שהולכות ומתמעטות, לרוב, אתם יודעים, בני אדם רוצים משהו שהולך ומתמעט, ולכן גם מבריחים לא פעם חיות שהן בסכנת הכחדה.
וואו.
אז זה פוגע בארץ המוצא, בארץ המקור.
עכשיו, זה משהו שגם יכול לערבב את כל האיזון האקולוגי במקום מסוים? זאת אומרת, אם בעל החיים אתה משתחרר פתאום וכו'?
בהחלט, בהחלט. יש לנו... זה קורה לא אחת בעולם, לשמחתנו הרבה זה קצת קורה פחות בארץ, אבל זה בהחלט, בהחלט קורה. יש לנו איזשהו סוג של סממית באזור עין גדי, שהיא הפכה כבר למין פולש. אנחנו... יודעים שהיא הגיעה בדרך לא דרך לארץ. אנחנו מוצאים חיות שאין אותן במקור, סנאי. אנחנו מכירים את הסנאי כחיית מחמד, אנחנו רואים אותה לא פעם בסרטים, כמה זו חיה נחמדה, אבל הגיעה כבר לארץ ויכולה בהחלט להפוך למין פולש ומזיק.
וואו. טוב, גם יש, אם כבר הזכרת את המינים הפולשים, נדבר גם על ציפורים שאיכשהו... בדרך לא דרך ברחו מכלובים, ציפורים שהובאו לישראל והשתלטו לגמרי על השמיים.
נכון, נכון. אתה צודק בהחלט, גם זה קרה לנו, כן. המיינות והדררות.
נכון.
נכון, נכון, נכון. לכן אני רוצה ברשותך לנצל את ההזדמנות ולקרוא לכל מי ששומע או עולה בדעתו, להביא ככה סתם חיה שנראית לו אקזוטית או חיה נחמדה, להימנע מכך, ומי שיודע על כזה דבר, לדווח לנו, זה עלול בהחלט להיות מסוכן. לא פעם חיות גם יכולות להביא איתן מחלות.
כן.
מאחר והן נכנסות לא בהתאם לתקנות, לא עוברות בדיקה, לא מגיעות עם תעודות רפואיות, זה בהחלט יכול להיות מסוכן גם לסביבה וגם לאדם עצמו שמבריח אותם.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, מנהל חטיבת הפיקוח והאכיפה ברשות הטבע והגנים, שוקי דוניצה, תודה רבה לך.
תודה רבה, בוקר טוב.
טוב, אנחנו חוזרים לדבר על שחמט עם דוקטור אביטל פלפל, שהוא גם מרצה לפילוסופיה וגם איש של ההיסטוריה של השחמט. אגב, יש לך בלוג שבו אתה עוסק בשחמט?
כן, אני החלטתי, אחת הסיבות שהחלטתי... לעסוק בהיסטוריה של השחמט,
כן.
בארץ היא שההיסטוריה, בפרט של יהודים ושל ארץ ישראל בשחמט, היא מעניינת ביותר.
מיד תרחיב עליה.
ולכן הבלוג הוא דווקא באנגלית, כדי שהעולם הרחב ידע, וקוראים לו Jewish Chess History.
וואו.
Jewish Chess History, שזה הבלוג שלי, אני מריץ את הבלוג הזה כבר כ-10 שנים, ויש לציין שאני וקולגה שלי, דוקטור שחר גינדי, שהוא גם שחקן שח חזק, הוא אמן שחמט רציני, כותבים עכשיו ספר, יש לנו ספר של ההיסטוריה של השחמט בארץ ישראל.
תגיד, זה לא משהו שאבל יכול להקים את הגויים עלינו? שוב היהודים עוסקים בשכל, בחוכמה, שוב היהודים?
זה דבר מאוד מעניין, שבאמת השחמט היה ידוע כמשחק היהודי, וזה גרם, אפשר לומר, לסכיזופרניה מסוימת. התזה של הספר הוא שיש סכיזופרניה מסוימת בהיסטוריה של השחמט בארץ ישראל. בואו נדבר על זה שנייה, ואז נחזור להיסטוריה של השחמט.
בבקשה.
מצד אחד, שחמט הוא מצד אחד משחק הוא שחמט גלותי וסטטי, ולא כמו היהודי החדש
שנלחם בחרבות, נלחם בקרבות של סייף.
בערך.
מי מאיתנו לא הפך להיות דיוק ניוקם.
בערך. ומצד שני, כמובן, זה היה בינינו לבין עצמנו, הספורט האחד שבו היהודים היו טובים, הישראלים עוד לא היו כמובן, שהיהודים היו חשובים וטובים מאוד, מתוך אליפי העולם בשחמט, למשל רובם היו יהודים או ממשפחה יהודית.
מעניין.
מאלוף העולם הראשון, וילהם שטייניץ עד קספרוב.
ככל שהעניינים פחות פיזיים, כך אנחנו יותר טובים.
בערך.
בהכללה.
בערך. אז הרעיון, התזה של הספר, במשפט אחד שאנחנו כותבים, הוא ש... מה שהצליחו לעשות זה גייסו את השחמט לצרכים ציוניים. במשפט על ידי כל פעם דבר, זה היה בפעם הראשונה אחרי 2000 שנה. בפעם הראשונה אחרי 2000 שנה משחקים שח בארץ ישראל וכו' וכו'. דוגמה קלאסית, אבל באמת הייתה לזה הרבה הצדקה, הרבה יותר במקרים רבים. למשל, עד כמה שאני יודע, הפעם הראשונה שהייתה נבחרת יהודית של ארץ ישראל, באנגלית כמובן פלסטיין, אז
כן, פלסטינה,
באולימפיאדה, באירוע ספורט בינלאומי, היה באולימפיאדת השחמט בוורשה ב-1900 35, שזה היה מאורע גדול מאוד, שבפעם הראשונה יש ייצוג לעם היהודי כעם באולימפיאדה. ואגב, עוד דבר, ועוד דבר מעניין שנרחיב עליו אחר כך, הוא שגם באופן מעניין, כמו שזה היה עניין ציוני, גם היה לזה קשר רב להושטת יד לעולם הערבי. הפעם הראשונה בהיסטוריה שמדינה ערבית שיחקה באירוע ספורט עם מדינה יהודית, אחרי קום המדינה, כן, לפני זה היה, היה באולימפיאדת השחמט ב-1962.
וואו!
בוורנה, כאשר טוניס שיחקה עם ישראל, וזה גרם לכעס רב על הטוניסאים בעולם הערבי, שאיך הם מייזים לשחק עם הכובש הציוני וכו' וכו', כמובן, אבל זה בהחלט היה מאורע חשוב מאוד.
אמרו להם, ודאי, זה לא ממש ספורט, וזה, זה בשביל הכיף.
זה תמיד שאלה.
לא, מעניין, אבל אוקיי, מעניין.
אז גם...
אתם מוזמנים, אגב, לגלוש לבלוג Jewish Chess History.
Jewish Chess History.
הנה, אני כבר... יש פה כל מיני תמונות עתיקות של אנשים משנות ה-20.
כן, במקרה...
וואו.
יש הרבה.
וואו. טוב, אז בוא נחזור בבקשה להיסטוריה של השחמט, כי זה משהו שאנחנו לא רוצים שתצא מכאן בלי ללמוד.
נכון.
איך הכל התחיל?
כן. שחמט, כנראה, עד כמה שאנחנו יודעים, ופה אני מצטט אגב את ההיסטוריון שחמט הגדול מכולם, אולי H.J.R. מורי, שכתב כבר ב-1900 ספר מאוד מאוד חשוב.
כן.
השחמט התחיל כנראה בהודו, שם זה היה ידוע כמשחק שקוראים לו צ'טרונגה, משחק מלחמה. אוקיי? הלוח וכלים דומה במידה מסוימת לשחמט של היום. אז משם הוא עבר דרך דרכי המסחר, לפרס, ומשם זה היה במאה בערך 400-500
שם הוא זכר למיתוג הזה כשחמט, זה השייח מת, לא? זה משהו...
עוד שנייה אחת, כן, נגיע לזה עוד שנייה. שחמט זה המלך נכנע, המלך...
אוקיי.
נופל, לא בדיוק מת.
לא מת.
אבל זה בפרסי, זה שם בפרסי. אז משם זה עבר ל... בכל מקרה, מהודו בערך ב-400-500 לספירה, שם הומצא המשחק. משם הוא עבר דרך דרכי המסחר וכן הלאה לפרס, שהאיראן של היום, ומשם, על ידי הכיבוש הערבי בערך 600-700, התפשט בכל המזרח התיכון, באימפריה הערבית, שם הוא היה ידוע בשם שטרנץ', שזה כבר מזכיר. זה אנחנו, מהתקופה הזאת, כבר יש לנו שמות של שחקנים, אנשים שאנחנו מכירים את המשחקים שלהם, וגם משחקים ששוחקו, ובעיות שחמט ששוחקו, וכן הלאה. אז זה כבר קיים, זה כבר ידע היסטורי בוודאי. עכשיו, משם...
איך היהודים אז הגיעו למשחק?
אז זה בדיוק. שם עדיין עד את ההשפעה יהודית, אז השחקנים הם עדיין מוסלמים, עד כמה שאנחנו יודעים. השחמט הגיע לאירופה, בערך בשנת 1000-1100 לספירה, שם יש להעיר שהשחמט אז, משטרנץ' ועד באותה תקופה, עדיין החוקים היו שונים, המשחק היה הרבה יותר איטי, חיילים היו יכולים ללכת רק משבצת אחת, לא שניים במסע הראשון, והמלכה הספציפית הייתה הכלי החלש ביותר, לא החזק ביותר, יכלה ללכת רק מספר משבצות מאוד קטן, ולכן המספר היה מאוד איטי. בכל מקרה, המשחק הזה, השחמט הישן, The Old Game, הגיע לאירופה בערך שנת 1000-1100. רש"י מזכיר את השחמט בפירוש שלו לתלמוד.
רש"י?
כן, די. רש"י. הוא קורא לו אשקוקי, שזה מצרפתית ישנה. זה פשוט... מזה השם אשקוקי, שמעת, אשקוקי לשחמט.
ראיתי שזה אחד מהשמות באמת של שחמט.
כן. זה פשוט בצרפתית, זה השם של המשחק בצרפתית ישנה. ויש את אברהם בן עזרא, שבתור הזהב בספרד, כתב את שיר השחמט, כן? על, שממנו אנחנו יודעים הרבה על חוקי המשחק בימיו, בערך 1200. אנחנו יודעים שהמשחק היה עדיין המשחק הישן.
גם בן עזרא וגם רש"י חטאו בשחמטאות.
לפחות הזכירו את המשחק. בן עזרא היה כמעט בוודאות... גם שיחק, וואו. לפי מה שאנחנו יודעים, כי זה השיר על המשחק עצמו, וזה מעניין מאוד שזה משחק שמתאר באמת את החוקים, והוא לא סתם משחק, מדבר שח כאנלוגיה לאהבה או למלחמה או למשהו כזה.
כן.
זה דבר ראשון. דבר עכשיו, אז המשחק היה עדיין איתי, אבל בערך 1400 החוקים השתנו, המלכה נהייתה הכלי הכי חזק, הרגלים התחילו ללכת שתי משבצות קדימה במסע הראשון אם הם רוצים, וכן הלאה, שינויים שעשו את המשחק להרבה יותר מהיר וגם הרבה יותר פופולרי, כנראה במקור כדי שיהיה יותר קל להמר על תוצאות של משחק בינינו לבין עצמנו. עכשיו, והיהודים מאז ומתחילים כל הזמן שיחקו, למשל אנחנו יודעים שהמשחק היה פופולרי, למשל, וגם הסתכלו עליו בצורה אחרת. משחקים באופן כללי, כן. אינם דבר שהרבנים לא ידועים כחובבים גדולים שלו,
כבזבוז זמן. כן.
כן, אבל...
חוץ מפורטנייט כמובן, שיש אישור הלכתי לשחק.
בערך.
והגית בו יומם וליל בפורטנייט.
בערך. אז לשחמט היו גישות שונות, אבל הרבה פעמים שחמט... נראה כמשחק שמפתח את השכל וכולי וכולי, נכון. ולכן...
זאת אומרת, יש צידוק.
יש איזשהו תירוץ. למשל, אנחנו יודעים את זה שהיו הרבה מקרים שלמשל, אם היו נגיד מגפה או שריפה או משהו באיזו עיר, אז בתור אבל היו אוסרים לשחק משחקים תקופה מסוימת, אז לפעמים היו אוסרים לשחק את כל המשחקים פרט לשחמט, ששחמט המשיך להיות מותר. הוא הסתכלו עליו בצורה אחרת. אז זהו, אז החל מהמאה ה-18 וה-19, אנחנו גם יודעים על חוקרים יהודים רבים ששיחקו שחמט, על אנשים יהודים רבים ששיחקו שחמט.
כן.
החל מהמאה ה-19, שחמט נהיה מאוד מאוד פופולרי בקרב היהודים, וגם שחקנים רבים מאוד חזקים היו יהודים.
איפה, באיזה מדינות?
באירופה, אנחנו כן, מדברים באירופה? בעיקר באירופה. השחמט עדיין נשאר עם החוקים הישנים שלו, עדיין באותה תקופה במדינות ערב וכן הלאה. אלוף העולם הרשמי הראשון בשחמט, וילהם שטייניץ, היה יהודי. מי שניצח אותו, אמנואל לסקר, גם היה יהודי. אוקיי? לאחר מלחמת העולם השנייה, מיכאל בוטוויניק, שהיה אלוף העולם מ-1948 עד 63, גם היה יהודי וכן הלאה. אוקיי? לא כולם, גם קספרוב, גם בובי פישר אפילו,
כן.
יהודי לפי ההלכה. יהודי לפי ההלכה. כן, אז באמת הרבה מאוד יהודים בשחמט.
אז זה כן היה חלק זה פעפע על התרבות היהודית. היה חלק
בהחלט.
מהחיים של היהודים.
בהחלט.
זאת אומרת שגם היה צידוק אינטלקטואלי, אמרו לרבנים, חבר'ה, זה לא סתם משחק לשחט את הזמן, לבזבז את הזמן. זה הופך את התלמידים לחכמים יותר, ואז הם יודעים להתפלפל. זה קצת מזכיר לי את זה שכשקנו לי את המחשב הראשון, האפל 2C, אמרו להורים שלי, זה כלי לימודי. כמובן שמיד שיחקנו פרוגר, אבל
כמובן,
כלי לימודי.
אני חושש שזה היה אותו דבר גם עם שחמט אז, אבל תרוצים יש.
אז אנחנו נעצור כאן ברשותך, נשמע שיר ונעבור לפרופסור משה זורמן. בבקשה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עוברים על הפינה, אתם שואלים, הקתדרה למוזיקה עונה. והנה השאלה של שמוליק דן מכפר סבא, האם יכול המחשב להחליף את המלחין וליצור מוסיקה מקורית. אני חושב שאישרו לומר מוסיקה, כי זה ממוזה, אז נגיד מוסיקה. מקורית, שלום למלחין, למנצח ולמייסד הקתדרה למוסיקה במרכז עיניו, פרופסור משה זורמן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
מחשב, אם כן, למה אתה רומז שהצמד מודרן טוקינג, המוסיקה שלהם היא מוסיקת מחשב בנאלית וקיצ'ית?
לא, אני אמרתי, אתה מדבר בשמי. אני רק זוכר כשהיינו תלמידים באקדמיה למוסיקה לפני כמה עשרות שנים, אימו עלינו המורים שלנו שבמעבדות IBM מלמדים את המחשבים לכתוב מוסיקה, ויכול להיות שהמקצוע שלנו יהיה יותר מה שקרוי ברבות השנים.
מה איתנו הסטנדאפיסטים? מתי מחשב יכתוב פאנצ'ים? מכירים את זה מה הקטעים? ההבדל בין גברים ונשים? זהו.
זהו. אז העניין הוא באמת שיש היגיון בסיפור הזה כל עוד מדובר בסגנונות שהתחביר המוזיקלי שלהם הוא מקובע מאוד. אז אם אתה מדבר על סגנון בח ומוצר ושופן, סגנונות העבר, באמת אתה יכול לנסח בצורה של כמה אלפי משפטים, איך בונים משפט מוזיקלי.
כן, דווקא מוזיקה מורכבת כל כך?
כן, יש תחביר. יש איך בנוי משפט, איך נוצר סימן פיסוק, איך בונים מנגינה, מה היחס בין סעדים קטנים, קפיצות קטנות וקפיצות גדולות, איזה משקלים ומקצבים מאפיינים כל סגנון. האם אתה יודע, אם אתה מספיק מומחה בסגנון ואתה יכול לנסח מערכת שלמה של כללים, אז ככה חשבו לפחות, ואולי חושבים גם היום, אני מומחה קטן בתחום, התוצרים יהיו מאוד דומים למקור. הבעיה היא שהתוצרים, אנחנו נשמע תקב אחד או שניים, היו יותר מדי מדויקים, יותר מדי נכונים, יצירות של תלמידים טובים של בטהובן ובאך ומוצרט, והגדולה של המלחינים בני האנוש הם, שהם יכלו, ותמיד בדרך כלל הם עשו, הם שברו את המהלך התקין, במה שקרוי היוצא מן הכלל, אינטואיציה, בלתי צפוי, כל מיני מהלכים שאומרים, אבל זה אסור! אני זוכר את השאלה, את המשפט הזה שאנחנו שואלים את המורים שלנו, אתה לימדת אותנו שזה אסור? אז אומר, אבל זה בח? לא, מותר.
דווקא האנושיות מתבטאת בשבירת כללים, ושבירת התבניות.
בדיוק, שבירת כללים. אז בואו נשמע תוצר אחד או שניים מתוצרי המחשבים, ונראה אם אולי שחמט הם יודעים לשחק, אולי גם יודעים לכתוב מנגינות. ניקח קטע קטן של כמנועט בסגנון בך שכתב המחשב.
אז לא בך כתב את היצירה הזו, מחשב ניסה לחשוב כמו בך, נכון?
מחשב ניסה לכתוב כמו בך, וזה היה התוצר שלו.
כמו שאמרת, זה לא רע, אבל זה קצת חסר אנושיות, מעניין.
לא, זה גם הנגינה היא על צ'מבלו, שהוא כלי כזה קצת שנשמע כמו מכונת כתיבה. אבל מה הרעיון היה, אני מנסה להיכנס למוחו של המחשב, הוא לקח יצירה של בך מאוד מפורסמת, מנואט של בך, שנשמע מתוך הספר אנה מגדלנה בך, שבך כתב בשביל ללמד ילדים קטנים מה זה מנואט. מה עשה המחשב? לקח את התבנית והפך אותה לשיטת הראי. כל מה
כן, שעולה, כשמשמיעים לאחור את המנואט, זה קאט השטן. המחשב הוא קאט השטן.
אז פינקום
וואו. אוקיי, זה רק היפוך, אתה אומר.
כאלה מניפולציות שנקראות היפוך או ראי, אנחנו מקבלים, והמחשב יודע לעשות את זה נפלא. זה בך. בוא נראה, נשמע איזה קטע קטן בסגנון מוצרט.
מוצרט כתב למחשב בסגנון מוצרט, מה הטריק היה הפעם?
הטריק הוא, למה אם היית משמיע לי את זה והיה מנגן לי את זה בסנטרן, הייתי אומר לך, לא בטוח שזה מוצרט, אולי זה תלמיד לא טוב של מוצרט. זה יותר מדי מרובע. בוא תשמע מה עשו. 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. כל כך מרובע, מה עושה מוצרט? בוא נשמע קטע מאוד דומה שאני נגן לך של מוצרט, ותראה כמה כל משפט מוסיף איזה ניואנס חדש. סונטה של מוצרט בדו מז'ור. 1, 2, 3, 4, פתאום שוני מוחלט. ואחרי 4 כאלה, 4 שונים.
עדיין יש מקום לבני אדם, אתה אומר.
עדיין יש מקום, ואתה מבין שהמרובעות הזאת, שמאוד אופיינית לסגנון הקלאסי, מה שקרוי, אצל מוצרט, אתה לא יודע למה לצפות. אתה יושב על קצה הכיסא, ואתה אומר, וואו, מתי הוא יפרוץ במסך הסולמות הזה, האינסופי?
אני חושב שזה משהו מטאפורי להרבה יצירות באופן כללי, גם קולנוע, גם טלוויזיה, שהשבירה של הכללים והתבניות היא המעניינת.
ועם השבירה אתה לא יכול להתמודד אם אתה יוצר מערכת שלמה של חוקים, ככל שאתה מומחה גדול ואתה תיתן באמת מערכת מאוד מגוונת של כללים, עדיין אתה איכשהו תאבד את העניין הזה. ולכן אולי, כשמדברים על קולנוע ומחשבים, יש מחשב אחד שהפך להיות אולי המחשב המפורסם ביותר שקשור איכשהו למוזיקה, זה המחשב שנקרא הל, מתוך הסרט המפורסם אודיסאה בחלל של סטנלי קובריק. רגע אחד לפני שהוא מנותק ממקורות הכוח שלו, אחרי שהוא ניסה להשתלט על ספינת החלל, הוא אומר למפעיל שלו, אני יכול לשיר לך שיר, ותראה איך המחשב מנסה לשיר לאדם שיצר אותו שיר רגע לפני מותו הממוחשב, והשיר הזה הוא שיר דווקא, הוא אומר, אני לא אתמודד עם בח ובטובן, אבל אולי אני אוכל להתמודד עם שיר ילדים אמריקאי פשוט, דייזי דייזי, Give me your answer to, שיר שכל ילד שמנגן אקורדיון, אחרי שנה שנייה בערך, מגיע אליו. תשמע את המחשב, אודיסאה בחלל, שר את השיר דייזי דייזי, ונפרד איכשהו מהעולם. מוזיקה ומחשבים.
My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you.
Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me.
It's called Daisy. 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 Give me your answer to. I'm half crazy. All for the love of you. It won't be a style.
קצת עשוי להקריפ את הילדים, אבל ניסיון יפה.
זה ניסיון יפה, זהו. העניין הוא שבאמת הסיפור הזה של המחשב שיודע גם לשיר ולהוציא טקסט, היום זה הדבר המאוד מאוד פופולרי בתחום מדעי המחשב, שלא רק שהוא ינגן כלים, אלא גם שיוכל לחכות את כל האדם ולהשתמש אפילו בטקסט תוך כדי זה. אם אתה רוצה לשעשע את ילדי ישראל, כן. בוא נשמע את השיר דייזי דייזי, כפי שהוא נשמע במקור בלהיטים אמריקאים שכל ילד אמריקאי מכיר, כדי לשעשע את רוחנו.
אוקיי. אותו העיבוד מרגיע יותר.
זהו, אבל זה נחמד מאוד, אבל לפי דעתי אנחנו צריכים להסתכל על פן אחר של היחס בין המחשב והאדם בשירות המוזיקה, הפעם לא כמחשב כממציא מוזיקה, אלא מחשב בשירות המלחין, לא כתחליף למלחין. ואז פה אתה מגלה מכשיר שהוא רב קסם. המחשב הוא גם מיקסר רב ערוצים, שאתה יכול להמיס עליו אין ספור של שכבות של סאונד. המחשב הוא מפיק תוכנת צלילים חדשה שכלי הנגינה הקונבנציונליים לא מקיימת.
הוא כלי עזר מצוין, אבל הוא לא תחליף למוח האנושי.
כן, זה, אז הוא יכול להיות סינתסייזר. הוא יכול להיות מלך בנושא שנקרא גזור הדבק, שאנחנו מכירים מהטקסטים שלנו. מניפולציות של לופים, כל מיני שכבות כאלה שחוזרות על עצמם עד אינסוף. או יותר, בוא נגיד דוגמה אחרונה, הקלטה של מוזיקה חיה ונגינתה במהירות שונה, בהיפוך, מהסוף להתחלה, בכל מיני סיטואציות שמלחין יכול לקחת את זה ולהגיד לו, וואו, יש לי כלי נוסף בתוך המערכת. ואם אנחנו רוצים להראות דוגמה כזאת אחת או שתיים, בוא ניקח, יש דוגמה שאני תמיד אוהב להראות, אני קורא לזה המקלה הווירטואלית. מאות בני אדם שולחים דוגמיות מהשירה שלהם, כשהם מוקלטים ומצולמים, ובעזרת המחשב יושב לו המוזיקאי, אריק ויטה, כזה מוזיקאי אמריקאי, הוא לוקח את כל הקולות והופך את המקלה שחבריה אף פעם לא נפגשו אחד עם השני, למקלה חיה וקיימת, כשנוצרת בתוך המחשב, ויוצרת איזשהו מין אנסמבל בינלאומי, שנמצא רק בתוך קרביו של המחשב, אבל הסאונד הוא יוצא נפלא. בוא נשמע, המקלה הווירטואלית שרה באמצעות המחשב.
אז מה אנחנו בעצם שומעים פה?
אנחנו שומעים...
כן, בבקשה.
אוסף של מאות הקלטות של זמרים מכל רחבי תבל ששלחו לפי תווים ששלח להם המחים כמובן.
ואז חיברו את הכל? וואו.
הוא ישב באולפן, חיבר את הכל ביחד, ובעזרת המחשב יודע איכשהו לתאר אותם ככה שההרמוניה תהיה מופלאה, והיחס בין הקולות יהיה נפלא, ואתה יכול ליצור מקהלה בלי להטריח את האנשים אל האולפן ולשיר, אלא לכן זה קורה, זה נקרא המקהלה הווירטואלית. אז זהו, אז בקיצור, המחשב היום כלי רב כוח שהרבה מאוד אנשים אוהבים מאוד להשתמש בו, כי הוא נותן עוד כלים שהאדם עצמו, הכלים הקונבנציונליים, איכשהו, לא יכולים לתת לנו. נו, אז יש לנו עוד פלוס. ואולי התרופה הכי גדולה של המחשב זה על רחבת הריקודים. כשאתה מגיע למוזיקה הטרנס-טיפוסית, שהיא זאת שאיכשהו צריכה לתת לנו את התחושה הזאת של פעמה, אז אתה רואה שהמחשב, הכוח שלו, הוא ביצירת הלופים, ביצירת האנרגיה הזאת של הפעמה המאוד קבועה, מאוד חדגונית, אבל שיוצרת תחושה של משהו קצבי, עם אנרגיות חזקות, אז אם אתה רוצה אפשר איכשהו לרקוד באולפן.
ודאי.
מוזיקה טרנס ממוחשבת.
אמרת אני ודוקטור אביטל פלפל, אתה רוקד, דוקטור אביטל פלפל?
לא, למען האמת לא רוקד.
אבל זה ירקיד אתכם. מוזיקה טרנס ממוחשבת.
אוקיי.
הנה הכוח של המחשב.
הנה היא. הם כאן ברוכים הבאים.
יש הבדל בין הטרנס הממוחשב לטרנס הלא ממוחשב?
נראה לי שאין טרנס לא ממוחשב.
אין טרנס לא ממוחשב.
וואו. אם כן, די-ג'יי מקלר, כבר נגן, בילוי חצות עם די-ג'יי מקלר, קובי מנורה, תאכל אבק. שמע, אני מודה שזה לא רע, אני מחבב את זה, אני גם גדלתי על זה. גם השיר הזה נגנב משיר בסקי כמובן. טוב, האמת שזה לא רב, זה מעניין מאוד. אני רוצה להודות לך.
אם את המוזיקה של התקווה גנבנו ממאפלסט של סמטנה, אז
מי יודע מאיפה. תודה רבה לפרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו. תודה
לכם, בוקר טוב.
זה היה מרתק, תודה רבה. והנה אנחנו חוזרים לענייני שחמטה, נותרו לנו כן, ממש חמש דקות, אז אתה חייב לנו גם הסבר על בנימין זאב לא הרצל, כן. וגם קצת, עוד קצת על ההיסטוריה, אז קח את הזמן, בבקשה.
אוקיי, אז כפי שאמרתי, השחמט בארץ ישראל, באופן מעניין גם שימש לגשר בין היהודים לערבים. כבר בשנות ה-30, האומן שחמט החזק בישראל באותה תקופה, דוקטור, לא דוקטור, אבל מנחם מרמורוש,
כן.
מנדל מרמורוש, אבדאללה, שהיה אז מלך חבר הירדן, הזמין אותו לשחק איתו שחמט, ושלח את הרולס רויס שלו להביא אותו מתל אביב לאמן. והמעניין הוא, כמו שהזכרנו את החוקים הישנים, הוא שיחק גם נגד אנשי החצר, גם שחמט בשטרנש, בחוקים הישנים, וניצח, וגם בחוקים החדשים, וניצח. הוא מתאר את זה, אני מודה לילדים, של מרמורו, שבהם שם מצאתי את הגלויה המקורית של הסיפור שלו, מה שהוא כתב ביומן שלו. עכשיו בוא נדבר בשתי דקות על אדם שקורא לו בנימין זאב פון וייסל, שהיה ככה, היה רופא, נולד 1896, נפטר 74. היה מרוויזיוניסט, רופא, קצין תותחנים במטכ"ל האוסטרו-הונגרי במלחמת העולם הראשונה, זוכה פרס איתור צלב הברזל, בעל תואר אצולה פון, מגד ב-1948 בלטרון קרב של תותחנים, כתב כ-6-7 ספרים, ייסד יישוב או שניים, וגם אלוף שחמט. הוא הביא את הצפלין.
בנימין זאב פון וייסל, כן.
הוא הביא את הצפלין לארץ ישראל, ובצפלין, שהגיע בשנות ה-20, בצפלין, זה לא כתוב בוויקיפדיה, זה אני מצאתי, הוא גם ארגן את תחרות השחמט המעופפת הראשונה בארץ ישראל, שהם שיחקו
בצפלין,
ביניהם
בצפלין. מה זה, הוא מלך הגימיקים.
בדיוק כך, הוא בדיוק היה כזה, והוא היה גם לורנס איש הרב היהודי, שבין השאר שיחק שחמט עם כל מנהיגי הרב כתפקידו כעיתונאי.
איך זה שלא הכרנו אותו?
הוא היה גם, מצד שני גם רוויזיוניסט קיצוני, הוא קצת נדחה הצידה אפילו במפלגתו הוא. אז איך בן אדם מספיק דבר כזה, זו שאלה טובה. אז יש פה אמרה מפורסמת של פון וייזל, ששאלו אותו פחות או יותר איך הוא הספיק. אז הוא אמר שביום יש, ביממה יש 24 שעות, וביום יש 12 שעות, והוא קם שעה קודם, אז יש לו 37 שעות, והוא העיר על זה שזה בסדר. כשהוא בתורנות בבית החולים, אז יוצא לו לישון יחסית הרבה. וזה מראה לך משהו על ה... על הבן אדם הזה. אני, שאני הולך לבנק ולקופת חולים באותו יום, אני מרגיש שאני עשיתי את היומית שלי. סקאלה קצת אחרת.
טוב, אני מודה לך. מה עומק הלב, דוקטור אביטל פלפל, מרצה לפילוסופיה, הוא מומחה להיסטוריה של השחמט. תודה רבה שהגעת לכאן. ותודה רבה לכל מי שעמל על המשדר הזה. האורחים שלנו הם רז חסום וגיל מרקוביץ'. המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטלי תיא מירן, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו באמצעות היישום חינמי כאן עודים, יד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו באולפן שלו בתל אביב. מיד נעביר את השידור באמצעות לוויין לאולפן של גואל בתל אביב, הנה מיד מזניקים אותו מבית הקפה, שם הוא לוגם אספרסו כמובן, מעצות הלימון כזה מגורד וכל מה שיגרום לו להתנשא עלינו פשוטי העם. חברים, שיהיה לכם יום נעים, וחברות כמובן, יום נעים ושקט. אנחנו יהיה פה מחר עם תוכנית חדשה, מבזק וגואל, להתראות. תודה לך.
תודה לכם.